טוב, אנחנו נמצאים בערב פורים, ערב די ערב פורים, מקדימים, זריזים מקדימים במצוות, מקדימים בהכנות לפורים, כולל שיש כאלה, ראיתי איזה שהם ישיבות תיכוניות שעשו את השבת זכור כמו בשבת קודמת, כי לא רוצים להסתבך עם פורים שחל במוצאי שבת, מה יעשו התלמידים, חלקם ירושלמים, חלקם אחרים, עזתים, אין לנו השנה, לא ראיתי יהודים בעזה מוכרים, זאת אומרת יש, אבל לא מוכרים, רשמית. בכל מקרה, הקדימו במצוות, וגם אנחנו נתעסק בעניין כמו שנהיה נאמנים לכותרת פורים שחל במוצאי שבת, וכמובן שאומנם אנחנו ירושלמים, ומבחינתנו אולי, אנחנו נראה שיש גם בחינה מסוימת, מבחינתנו זה לא אומר כלום, כי אנחנו קוראים את המגילה ביום ראשון בערב, אבל כי מציון תצא תורה, והתורה יוצאת לא רק לציונים, אלא לכלל ישראל, גם לא רק למי שיושב בציון, אלא גם מי שיושב מחוץ לירושלים, ואחד הדברים המיוחדים שראינו לאחרונה, באמת אתמול שמתי לב לזה, שרק ככה כהזכרה, ואז ניכנס לעניין, אנחנו יודעים שכל הערים המוקפות חומה, מימות יהושע בן נון, קיבלו את התקנה המיוחדת של פורים, כמו בשושן הבירה, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. כי אם היו אומרים, כל עיר מוקפת חומה מזמן, אחשוורוש, כמו שושן הבירה, שבה נעשה הקרב יום נוסף, אז היה יוצא דבר כזה שיש איזשהו אירוע, איזושהי שמחה, איזשהו יום בעם ישראל שאין לו קיום בארץ ישראל. לא יכול להיות דבר כזה, הרי לא ניתנה תורה אלא ליושבי ארץ ישראל. כל מה שתיקון חכמים, כן, דורא את התיקון. אז איך יכול להיות שיהיה משהו, איזושהי תקנה, שתהיה בשושן אצל הפרסים ולא תהיה בארץ ישראל. לא יכול להיות דבר כזה. אז אמרו, טוב, בוא ניקח, מתי ארץ ישראל הייתה בנויה? זמן יהושע בן נון. מרגע זה, בזמן, כל עיר שהייתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון, היא קוראת ביום הנוסף, במוקפים תדבר, גם שושן. שמנו לב איך הפכו את הקערה? לא שושן ובנותיה, ארץ ישראל וגם שושן, כמה ששם נעשה הנס. זה בעצם מה שיצא. ואז אנחנו מדברים על כל העיר והסמוך לה. אז דוגמה שנתנו יפו. יפו נחשבת כעיר מוקפת חומה מזמן יהושע בן נון. מה המקומות הסמוכים ליפו, הצמודים ליפו? רצף יישוב ביפו. אז אומרים על הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כשהוא הרב של תל אביב, הוא יעשה יום שני, תתווה, בשקט. זאת אומרת, בלי ברכות, קורא את המגילה, עושה סעודה, בקיצור, מתנות לאביונים, שלוח מנות. למה? כי תל אביב כיום היא צמודה ליפו, אתם יודעים את זה? לא מנטלית, אני מדבר פיזי. תל אביב צמודה ליפו. אז אמרתי, לפי זה, מה צמוד לתל אביב? גבעתיים, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, עזוב, אני הולך צפון עכשיו, אתה צודק. פתח תקווה, מה עוד מגיעים אחרי פתח תקווה? קריית אונו. קיצור, אנחנו כבר מגיעים לאלעד, ונגיע גם למודיעין, שום כמובן, הבנו לאן אנחנו הגענו, ובסוף, בעזרת השם, אם אנשים לא ימשיכו לדשדש בביצה של הרישיונות בנייה, אז ירושלים תגיע גם למודיעין, זה המכבים, ראות, בית חורון, זה לא רחוק, זה לא הרבה זמן. פעם היינו רואים דבר כזה, היינו רואים, שמע, אתה מדבר, לא לעניין. ואני אגיד, כן, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר שמשכונת הבוחרים למחנה יהודה, היו קופצים מסלע לסלע. הבנתם את המקום? היום זה כל גאולה, מקור ברוך, כל האזור הזה, זה היה סלעים. לא היה שום דבר שם, אפילו בקושי כביש היה. היו נוסעים שם. אז היו אומרים לך, תשמע, אתה יודע, פעם יחברו בין שכונה הזאת לשכונה הזאת בירושלים, מי היה מתעסק בכלל? אז עכשיו ברור לנו, מובן, למה יש כאלה, זאת אומרת, למה הרב טוקצינסקי בזמנו פסק ששכונת עץ חיים קוראים ב-י"ד, כי זה לא ירושלים. מי מכיר את שכונת עץ חיים? היום זה בניין וארבע תרנגולות. זאת אומרת, תרנגולות מפלסטיק על החלון של הבית כשנוסעים בגשר המתרים. מכירים את זה? שם הבניין כזה? תרנגולות כאלה? זהו. זה שכונת עץ חיים. שכונת עץ חיים מחוץ לירושלים. שם קוראים בי"ד. מה לעשות? והמציאות השתנתה. אבל זה נכון, עד היום קוראים שם בי"ד. אנחנו נראה במה אנחנו נצטרך להיעזר בהם השנה, או אולי במכון מאיר, נראה מה לעשות. אבל באופן עקרוני אני אומר, לשים לב, שאם ככה, אז כמובן שמי שקרוב לעזה, והיום כבר אין אנשים קרובים לעזה, כי עזה גם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. קהילה בעזה הייתה עד תרפת, בחברון, שחטו את היהודים וחיסלו את הקהילה, ובעזה הבריטים פינו אותם ליפו. בסדר? זאת אומרת, קהילה יהודית, שורשית, קבועה, מדורי דורות, מחוברת, תמיד אנחנו מזכירים את הפיוט, יעלה יעלה, הרב ישראל נג'רה, הוא היה רב של קהילת עזה. אפילו זכיתי להיות בציון שלו, בתוככי עזה. הישנה, הוותיקה. אז כן, אנחנו מדברים על ארץ ישראל הבנויה. זה הזכר הדורה כדי לראות שבאמת יש לנו את היומיים האלה, יש לנו את יום י' ד' ויום ת' ו', וכבר אני מזכיר ואומר שהשולחן ערוך בתחילת הלכות פורים, יום י' ד' ויום ת' ו' זה אותו דבר. זאת אומרת, מבחינת תענית, מבחינת שמחה, מבחינת חס ושלום, אבלות, כן, י' ד' ת' ו' אותו דבר. בדרך לפה מישהו שאל אותי על משפחה שקמים משבעה בשבת בבוקר. מתי הם עולים לציון? הם לא ירושלמים. יום ראשון זה יום י"ד, זה פורים בשבילם. מה עם יום שני? אותו דבר. אז מתי הם יעלו אחרי השבעה? ביום שלישי. כי י"ד ות"ו זה אותה שמחה. זה שחוגגים יום אחד בלבד, בסדר, כל אחד מקבל את שלו. אבל זה לא אומר שזה לא יום שמחה. כמו לגבי, לעניין עשיית מלאכה. טוב, אז זה מנהג, וכתוב שבסופו של המקום שנוהגים שלא לעשות מלאכה, מי שעושה מלאכה לא רואה סימן ברכה. עכשיו הוא ראה בהלכות שבת, שכותב שמי שעושה מלאכה בערב שבת, כן, אחרי זמן המנחה, לא רואה סימן ברכה, אז אומר רבי שלמה ברורה, מה פירוש לא רואה סימן ברכה? הסבר, הביטוי, לא רואה סימן ברכה. מה שהרוויח פה, יפסיד במקום אחר. אחרי שפעם סיפרתי את זה, שקשר אליי איזה מישהו, איך הקדוש ברוך הוא עוזר? אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא עוזר? הוא אומר, תראה מה זה, תראה מה זה. יום ראשון בבוקר אני מניע את האוטו, לא יודע מה קרה, התפוצץ שם איזה צינור או משהו כזה, לא יודע מישהו זוכר את הסוברויים של פעם, של שנות הלמד ממים, כן? הסוברויים האלה, הלך מנוע, הלך מנוע, כמה היו משלמים? 2,000, 2,500 שקל, זה מנוע. הוא אומר לי, אבל תראה איזה יופי, הקדוש ברוך הוא כמה דאג לי. יום שישי אחרי הצהריים עשיתי עבודה למישהו, בדיוק הסכום של המנוע. איך הקדוש ברוך הוא דאג לי? מה אנחנו נגיד לו? טמבל, לא הבנת? הפוך בדיוק. הלך לך מנוע, כי הבנת משישי אחרי הצהריים. זה משנה ברורה מפורש, זאת אומרת, זה לא סגולות ועניינים, מה פתאום? משנה ברורה, חפץ חיים כותב את זה, מה זה לא רואה סימן ברכה? מה שהרוויח פה, מוציא מקום אחר. לכן כשאדם מוציא משהו, סתם פתאום איזה, לא יודע מה נפל עליו, איזה משהו, חשוב. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זה היורי תשובה שלנו, מה קרה פה? למה בזבזתי את זה? בעברית קלה, מה היה לנו פה? בסדר? זה יסוד. טוב, לענייננו. פורים שחל מוצאי שבת, סימן תף רשפי וו, כללית, אומר השולחן ערוך, חנוכה ופורים, מותר להתענות לפניהם ולאחריהם. סעיף ב' אומר השולחן ערוך, מתענים בי' ג' באדר. ואם חל פורים באחד בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי. זה בעצם הבסיס של עניין תענית. תענית הזאת נקראת תענית אסתר. וכמובן, כשאנחנו אומרים תענית אסתר, ואני שואל את עצמי תמיד, מה פירוש תענית אסתר? זה תענית אסתר? מתי הייתה במגילה תענית אסתר? מתי אסתר התענתה וביקשה שכולם יתענו יחד איתה? מתי? בפסח. זאת אומרת, אני אתן את הלוז, כן? י' ג' בניסן, 13 לראשון, באו הכתבים, הפרטמים יצאו והודיעו בכל מקום ששנה הבאה ב-13 ל-12 ויוד-גימל באדר, אז להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער וזקן טף ונשים ביום אחד, וכמובן ושללם לעבוד. בלי זה זה לא שווה כלום, מה יצא לנו מזה? זה שיש יהודים הרוגים זה חשוב, אבל הכסף זה עוד יותר חשוב, יותר מהכל. בכל מקרה זהו יצאו הכתבים, ומרדכי יושב בשער המלך בדבוסק, ולבוא לשער המלך בדבוסק, וכל סיפור המגילה. בכל מקרה אומרת אסתר ומרדכי, צום עליי 3 ימים, גם אני ונערותיי עצום כן, ואחרי נבוא למלך, ואשר כאשר עבדתי, עבדתי, ואצל האשכנזים, איך קוראים את זה? יפה, במנגינה של מגילת איכה. כמו בתחילת המגילה, גם יש ביטוי שנקרא בלשון מגילת איכה, זאת אומרת במנגינה של מגילת איכה, וכלים, בסדר? מכלים שונים. אבל אצל ספרדים הכל בשמחה, אין איכה בפורים, הכל בסדר, מתקדמים ישר, בסדר? בדיוק, כן. הכל ממשיך. איך? כן, כן, אני נתתי שתי הדוגמאות האלה, כי בסדר, אצל ספרדים הכל אותו דבר, אותה מנגינה, ברוך השם. טוב. אותו דבר דרך אגב בפרשת דברים, לפני 9 באב, איך היה עשה לבדי, תוך אחרי מעשה חבר רבכם, כלס מות איזה משה רבנו, אז גם אומרים את זה במנגינה שלך. טוב. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, שאסתר ביקשה שיצומו עליה, אז אם בי"ג בניסן, יצאו כתבי הפלסטר, ולמחרה צריכים לצום, אז זה יצא לנו על פי המדרש הזה, כי יש מדרשים שונים. י"ד ט"ו ט"ז בניסן צום. הווה אומר, במילים פשוטות שלנו, תקנת חכמים לבטל דין תורה. שימו לב מה קורה פה. תקנת חכמים הזו הייתה, שבאותה שנה אין ליל הסדר. וליל הסדר זה חיוב מהתורה. והחליטו שהשנה אין. מדוע? דברים ברורים. למה אנחנו חוגגים את ליל הסדר? מה היה מבחינתנו ליל הסדר הראשון? אם ניתן לו כותרת, היום הזה, זה נקרא יום העצמאות הראשון של עם ישראל. יום העצמאות הראשון של עם ישראל היה בתתוו, בניסן, 15 לראשון, 2448. זאת שנת 48. ברור העניין? זה יום העצמאות הראשון של עם ישראל. ואז, אם אנחנו הולכים להשמיד, להרוג ולאבד, מה טעם ביום העצמאות? זאת אומרת, אם אין עם ישראל, מה אתה עושה פסח? ולכאורה ביטלו את פסח, ביטלו את ליל הסדר, לא יודע אם לא, סתם אנחנו קשה רק, אבל ביטלו את ליל הסדר, כי כולם בתענית 3 ימים רצופים, כולל לילה, לא שחטו כבש בלילה, ו... מכאן מתקדמים, אז תענית אסתר הייתה בעצם ביום בניסן, שנה לפני פורים. אז מה הקשר פה לתענית אסתר? אלא יש אחד הדברים המרכזיים שאנחנו אומרים זה, שבעצם כל החג, כל היום הזה, כן, זה לא חג, אין בו קורבן חגיגה, כל היום הזה, יום פורים, הוא בעצם יום אסתר. כי מי שיזם, נקרא לזה כך, ארגן, סידר, קידם את עניין פורים, זה אסתר. זה ההסבר שנותן בעצם המאירי בית הבחירה על מסכת פסחים שכתוב שם מפני מה נשים חייבות, כן, בדיוק כמו גברים. אז זה כתוב בשלושה מקומות, בפסח, בחנוכה ובפורים. נשים חייבות בדיוק כמו גברים. למה? אומרת הגמרא, מפני שאף הם היו באותו הנס. נו בראבו, כל הכבוד. למה ראיתם פעם יהודי בלי אישה? זה לא תקין. זאת אומרת, בית, עם, מקימים, גברים, נשים. אין דבר כזה. כל דבר אחר, זה לא תקומה, זה נפילה. אדם ששרוי בלי, שהאישה ששרויה בלי, זה הפסקת קיום העולם. בסדר, צריכים להמשיך, צריך את ההמשכיות. זה התפילה של כולנו, לכל אחד. אז מה זה אף הם היו באותו הנס? מישהו העלה על דעתו שאנשים לא היו באותו נס? ככה שואל המאירי, ותשובתו היא, אף הם היו באותו הנס, הכוונה היא שהם בעצם חוללו את הנס. זאת אומרת, הנס קרוי על שמם. בזכות מה יצאנו ממצרים? גברים חסונים שעבדו לפרעה והקימו את רמסס וזה, לא, בזכות? נשים צדקניות, נגאלו ישראל. בזכות מה היה חנוכה? טוב, זה עוד 200 שנה אחרי פורים, בסדר? לא לפי הסדר ההיסטורי. בזכות מה היה חנוכה? יהודית, כל הסיפור יהודית, והצורר הזה, היווני, לא יודע את השם שלו, כל פעם אנחנו מסתבכים עם השמות היווניים. בכל מקרה, היא בעצם חוללה את הנס. ואותו דבר בפורים. אסתר היא זו שיוזמת את כל המהלך. בסדר, אילו אסתר לא היה, אז הוא, הקדוש ברוך הוא יש לו מלא אפשרויות. אבל במציאות שלנו, הכל התגלגל דרך אסתר. הווה אומר, שאף הם היו באותו הנס, כוונה הם עשו את הנס. זה המאירי בבית הבחירה מביא בפסחים. בכל מקרה לענייננו, אז נכון, תקרא לזה יום אסתר, אבל מה פירוש תענית אסתר? תענית אסתר, השם זה שאסתר היא יזמה את הכל. אבל התענית, מביא פה המשנה ברורה, יש לנו מסורת בעם ישראל. המסורת בעם ישראל היא שאנחנו צמים ביום קרב. כל יום קרב אנחנו צמים. הדוגמה הראשונה היא מעמלק. ראשית גויים עמלק, שהמן הוא מזרע זרעו, נקרא בשבת בעזרת השם את ההפטרה של פרשת זכור. והמדרש שאומר שהטעות הפטלית הזאת להשאיר גוי חי לילה אחד, עלה לנו מחיר גדול. שאול שהשאיר את הגג, חמל על הצון ועל הגג ולא הרג אותו, והביא אותו לשמואל, תראו מה מסוגל גוי, מה מסוגל גוי לעשות בלילה אחד. אומר המדרש שבאותו לילה הגג בא על שפחה. ומזה נולד, כן, אבי אביו של המן, וכל, כתפסו סימולציה. אילו שאול היה הורג את הגג באותו בוקר של הקרב, כן, אז טוב, אז לא היה לנו פורים, וואי, הפסדנו. בסדר, נו, אז. אבל הממלכה של שאול נקראה בגלל הדבר הזה. הצרה הזאת שהמית על עם ישראל. שים לב לפרופורציה של דרכי גאולה. סגנון של מלכות. מה צריך המלך לעשות? ומה שמואל, והוא עשה את המלאכה, אם המלך לא עושה אותה, יבוא הנביא. זה לא תפקידו של הנביא. תפקידו של הנביא זה רוחניות. תפקידו של המלך זה ניהול הממלכה. וכשהמלך לא עושה את תפקידו, אז אין וקום. תמיד מישהו ייכנס. פה נכנס, על פי ציווי הקדוש ברוך הוא, נכנס שמואל. בכל מקרה, לענייננו, גם בזמן מלחמת המלאק, משה רבנו התענה. לכן, הוא היה חלש, אהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, ויכלו שיהושע את עמלק, כן, עד בוא השמש. מקובל היה שמלכות בית דוד, צבאות בית דוד, כל סדר הדורות של עם ישראל, ביום שיוצאים לקרב היו מתענים. לכן גם ביום י' ג' באדר, זה יום של תענית, כי זה יום קרב. אני שאלתי באיזשהו מקום שיש הרבה יותר מבוגרים, אם מישהו זוכר מה היה במלחמות ישראל בדור האחרון. האם ביום הראשון לקרב, גם כשהוא היה מתוכנן, הגיעה הספקה? התשובה היא, תמיד זה נתקע בדרך. הבנו מה הקדוש ברוך הוא עושה? תרצו, לא תרצו, ביום שיוצאים לקרב, מתענים, זה צום. הספקה לא מגיעה. כל הלוגיסטיקה, כל המערכות עובדות, הכל מתוקתק בלפטופ. בלפטופ זה מתוקתק. אבל בשטח זה מתוקתק אלוקית. כי השם אלוקיך בקרב מחניך להציבך. כל מה שאנחנו מצליחים לנצח בקרבות, זה הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו במחנה. וכמובן, המשך הפסוק, כי הוא יראה בך ערווה דבר, ושב מאחריך. זה כל היסוד של קיום הצבא, צבאיות בעם ישראל, זה כתוצאה מזה שיש קדושת המחנה. ברגע שמישהו נוגע בקדושת המחנה, שלא יתפלל על שום דבר. הכל יכול להיות. לא רק שצהל לא אחראי, גם הקדוש ברוך הוא לא אחראי, וזה הבעיה יותר גדולה. אם צהל לא אחראי, הקדוש ברוך הוא אחראי. רק שהקדוש ברוך הוא אומר, ושב מאחריך, אז חס ושלום. בכל מקרה לענייננו, יום י' ג' היה יום קרב. כיוון שיום י' ג' היה יום קרב, אז זה היום שצמים בו, זה היום שצמים בו, לזכר אותו דבר וניצחון עם ישראל, אנחנו צמים ביום י' ג'. עכשיו זה ברור מדוע כשחל י' ג' בשבת, אנחנו מקדימים אותו. לכאורה היינו אומרים את האחרות, תשעה באב שחל בשבת, י"ז בתמוז שחל בשבת, מה אנחנו אומרים? תדחו, הקדום פורענותא למקדמינן, אומרת הגמרא בתענית. לא מקדימים פורענות, פורענות זרוק כמה שיותר רחוק. אבלות, תעף, כמה שיותר תקל. תוריד אותנו, תן לנו לחיות, כי אנחנו עם החיים, לא עם הספר, אוי ואבוי. עם החיים, בני אל חי אנחנו. אז מה פתאום פה הקדימו את התענית? כי התענית הזאת היא לא אבל, היא לא פורענות, ההפך. זה קוממות, קוממיות של עם ישראל. התענית הזאת אומרת לנו שאנחנו יכולים לעמוד על נפשנו. אנחנו ביום קרב. וכיוון שכך, ביום י' ג' היה הקרב, ביום י' ד' הייתה מנוחה. קיימים אשר נחו בהם היהודים. כל היהודים נחו ביום י' ד'. והמלכה ירקרוקת, העדינה, השברירית הזאת, כולנו איך מתארים את אסתר, מה? איך מתארים את אסתר? נכון? זה נשמע ככה. כזאת אחת, עדינה, צילת נפש, ש... כן, בוודאי, הייתה עדינה, צילת נפש, יפה, הכל היה ביחד. בת כמה הייתה? יותר קצת. כי היא נולדה עדיין לפני הגלות, זה סוף 70 שנה. בסדר? אזור 80 ו... זה מזכיר ש... מישהו פעם שאל את הרב שפירא, רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, אבל לא שמע, אני הולך לשמחות במשפחה, אז כל הדודות, אני מקווה שאתם לא מכירים את זה, אבל אני בטוח שאתם מכירים, כולם מתנפלות עליי, נשיקה פה, נשיקה שם, צריך לעבור להוריד את הליפסטיק, ואני יודע מה, מה, מה אני עושה, מה אני עושה הרב, מה אני עושה כשאני בא למקום כזה, זה שמחות של המשפחה, וכל הדודות מתנפלות עליי. הוא אמר לו, תגיד להם ככה, הרב שלי אמר, צעירות אסור, זקנות מותר. אף אחת לא תתקרב אליך. זה מסביר את אסתר המלכה בדיוק. 80 ומשהו, מה זה? נערה, כן, המלך מתאפה, הכל בסדר, הכל טוב, הכל יפה, ברוך השם. טוב, בכל מקרה, אז מה מבקשת אסתר בתור מלכה, אצילת נפש מזרע ישראל וכו'. הוא אומר לה, נו, אז פה ביום י"ג עשו מה שביקשת, מה עוד את רוצה? מה הייתה התשובה שלה? להמשיך להרוג. הבנו? זה תשובה של מלכה. זה לא תשובה של אישה, עדינה שברית של בית, של... אוי ואבוי, מה קרה? זה תשובה שחלטנית, זה לא תשובה רגשית. ברור הנושא? גם ביום י"ד שיבינו מה זה עם ישראל. כי אני רוצה... לגדל את כבודו של עם ישראל, ואם אני מגדיל את כבודו של עם ישראל, הגדלתי את כבוד השכינה בעולם. כי זה תלוי אחד בשני. תנו עוז לאלוקים. איך אני יכול לעוז לאלוקים? או צריך את העוז? לא. עם ישראל הוא בעוז ותעצומות, אז יש גם כבוד השכינה. אז בשושן ביום י' ד' גם הרגו, ואז אנחנו ביום ט' ו', לכן ממה שהתחלנו, ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, כל הסיבוב שאמרנו, אז חוגגים ביום ט"ו. רוב הציבור חוגג ביום י"ד. ולכן, כשחל יום י"ג בשבת, אנחנו מקדימים את התענית ליום, לאיזה יום? לכאורה שישי. למה לא שישי? נכון. עוד פעם, זה פורענות. זה לא ראיה. בכל מקרה, למה לא? כי לא רוצים שנצום, לא קובעים תענית לכתחילה ביום שישי, כדי שיוכלו להיות פנויים ועסוקים בצורכי שבת. כי אם יש תענית, יש תפילה יותר ארוכה. ויש את האיסור בתענית עצמה, ואנשים יותר חלשים, ונכנסים לשבת מעונים, אבל גם בעשרה בטבת שחל ביום שישי, שאלה האם משלימים את התענית או לא משלימים, זה דיון בפוסקים, אנחנו בסוף נוהגים שכן. אבל זה לא ברור כל כך. לא עושים תענית לכתחילה ביום שישי. טוב, אז אם לא ביום שישי, אז מתי? יום חמישי. עכשיו תשימו לב למה התגשתי את העניין הזה, כי מביא המשנה ברורה ואומר שאם מישהו נזכר ביום חמישי אחרי הצהריים, היה במשמרת לילה, התעורר 12 בצהריים, אכל, שתה, לא יודע מה, ואחרי שהוא אוכל ושותה, פתאום באחד בצהריים, מה הוא נזכר? תענית היום, תענית אסתר מוקדמת, שכחתי. מה אומר המשנה ברורה? תתענה מחר. כי לא קובעים תענית לכתחילה ביום שישי, אבל אם אתה לא התענית תענית אסתר, תתענה ביום שישי. כי כי בעצם הזמן הוא ביום י"ג, לא ביום י"ג, לא בשבת, היה צריך להיות יום שישי, אנחנו הקדמנו גם ליום חמישי. לא הקדמת ליום חמישי, אז תעשה את זה ביום שישי. זה משתבר. לכן אני הדגשתי את הסיבוב, כדי שנראה בסופו של דבר, שיש כאן איזשהו פתרון נוסף למי שלא יכל. כמובן שמי שלא הרגיש טוב, אישה, מעוברות, מניקות, פטורות מכל זה לכתחילה, כמה שמלכתחילה הן פטורות, כן? אז לא צריכים גם להשלים אחר כך, כי כתוב פה שזה תענית קלה. תענית קלה, אפשר לא להתענות, אבל שיהיה בריא, יתענה במקום. אז אם שהוא לא יתענה ביום חמישי, אז במקום יעשה ביום שישי. אבל מעוברות ומניקות לא צריכות, כי מלכתחילה הם לא בווקטור של התענית הזאת.
האם זה רק זכר למשהו?
הכל זכר, הכל זכר והתקדמות. אתה שים לב מה אני דיברתי.
הוא ענות עוד איך שהוא מבין את החשיבות של עצמו. רק זכר למשהו, אבל עצמו.
עד רבה, פה זה עוד יותר חשוב. בסדר? למה? כי כל התענית כולה, כן, היא חלק מהיסוד הזה של עמידת עם ישראל על ענייניו. מלחמה. זה אומר כל העוצמה שלנו לעתיד. אני לא הייתי מפטר לתענית הזאת. שום תענית, עד שלא, אנחנו אומרים, תקן עולם חוץ שעליי. אבל זה עוד יותר. פה זה מראה את העוצמה שלנו. עומדים על נפשנו. זה לא בוכים על הגלות. גם עשרה בטבת, וזה מתרבים מוצאה באב, זה לא בכייה על העבר. אנחנו לא מתרפקים על העבר. אתם יודעים מי עושה את זה? מי מתרפק על העבר? זקנים. יושב עם הליכון ככה בבית אבות, דיור מוגע, כן? לא נגיד בית אבות, או מושב זקנים. זה פוגע, דיור מוגן, הוא יושב ככה ואומר, כשהייתי צעיר, הרמתי משקולות, היום המשקולות מרמים אותו, הגחת לא יכול להתרומם, אבל זה התרפקות על המח, לא כאלה, אנחנו עם צעיר, אבל זוכר מה היה בעבר כדי לקדם לעתיד, כל מה שאנחנו עושים זה על מה שקורה היום, תעניות שלנו זה על היום, היום אין בית מקדש, זה תענית פורנות, היום אנחנו צריכים להילחם על נפשנו, זה תענית אסתר. זה מלמד אותנו תפקידנו היום. ולא סתם אמרתי שכשאתה הולך לאיזושהי פעילות או לא יודע מה בצבא, לוגיסטיקה, איך אומרים, הספקה לא מגיעה ביום הראשון. היה צריך להגיע, כל התוכניות כתובות. כל הנוהל קיים. לאן הצטווה את הספקה, הכל נמצא, אבל לא מגיע. הכל הנחיית הבורא. הרי כולנו מבינים ש... רוב ההנחיה שלנו זה הנחיית הבורא, מה שאנחנו עושים בעצמנו זה פיצ'פקס קטנים. כמה דברים קטנים נתנו לנו לבחור מה לעשות. רוב הדברים אנחנו מונהגים, נכון? אתה יודע את זה. אני תמיד אומר, כל האנשים שדנים בחירה חופשית, לא בחירה, עושים איזה קורסים, שיעורים ענקיים, בחירה חופשית. מה יש לך לבחור בחירה חופשית? לאכול חביתה או בצעת עין, וגם זה לפעמים מתפוצץ לך באמצע. להיות יהודי, לא יודע, זה בחירה שלך. גבוה נמוך בחירה שלך, זכר נקבה בחירה שלך. בקיצור, כל הדברים הגדולים בחיים לא נבחרת. שמו לך אותם. עכשיו אתה לאכול במבו, לאכול בביסלי, או דוריטוס עם סודיום גלוטומט, זה כבר בחירה שלך. אמרנו מה עושים לנו? כל זה, זה דברים. ברור. לא, לא, צריך ללמוד את זה. אני לא... אבל בסופו של דבר, למצוא את המקום של כל דבר. אנחנו צריכים לראות בפרופורציה איפה אנחנו עומדים. אני אומר, המגילה מבחינתנו, פורים מבחינתנו, זה האבא של ההבנות, ששום דבר לא בשליטתנו. וכל מה שאנחנו חושבים שזה א', זה ח'. סליחה, שלא ירשב ח', ט'. ט' זה כמו צדי, זה צדיק, בסדר? זהו. ברור העניין. זה, בסופו של דבר יש הנהגת הבורא. ימין, שמאל, קדימה, אחורה, בסוף זה הנהגת הבורא. רואים את זה מה, מה יש פה? מה יש במגילה? כל המגילה כולה. בסדר? טוב, בואו ניכנס לדף, מה קרה איתנו. אז התחלנו את הנושא של התענית, בואו נראה את זה בפנים. קיבלתם דף, נכון? יפה. תענית אסתר, יום חמישי, י"ג באדר, חל השנה בשבת, כן, מקדימים את התענית לפני השבת, או מכיוון שאין קובעים תענית בתחילה בערב שבת, מקדימים יום נוסף ליום חמישי, י"א באדר. מה זה יום י"א באדר? מה המיוחד? בי"א באדר? יום פטירתו של החידה. טוב, ואחר כך מה? לפי סדר, ביריה. נכון? קמת ביריה. אנחנו דתיים, אנחנו הולכים קודם לדברים של הדתיים, אחר כך. אתה כללי. בסדר? וגם יום טרומפלדור, נכון, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. כל הדברים נכונים, בכל מקרה זה יום של קדושה. בסדר? אז אני אומר, לשים לב לדבר הזה, שיום י' א' באדר זה גם יום מיוחד, אבל פה יש תענית, התענית מתחילה מעלות השחר, מבחינתנו 72 דקות לפני השקיעה הזריחה, שזה אומר השנה 4:40, ועד לצאת הכוכבים, שזה 6:05. אין שום סיבה להוסיף יותר. כן.
למה לא
תקנו
צום יום
ולילה 3 ימים? יש כאלה, זה הרמה מביא. השולחן ערוך מביא. סעיף ג' בתפרש פי וב. יש מטענים 3 ימים זכר לתענית אסתר.
מה, יום ולילה?
3 ימים זכר לתענית אסתר. הנה, אם אתה רוצה בכוח, אתה מוזמן לא לעשות את זה. בסדר? אמרנו כבר שיש הבדל גדול בין מה שהיה פעם לבין היום. היום, מאז הבעל שם טוב, הופסק נושא הסיגופים. אני זוכר, הרב בן טוב זכר זה גלוחה סיפר שהייתה לו אחות, שהייתה בשובבים מטענה הפסקה. יודעים מה זה?
לא.
מוצאי שבת ליום שישי. אחות שהייתה מטענית ממוצאי שבת ליום שישי. אל תנסו את זה, רבותם, אנחנו בארץ ישראל. ארץ ישראל, הכל באהבה, בחיבה, והגופות חלשים. אין טבעיות. מעל הטבע הכל. אז לא שייך. נאמר את זה כי זה חשוב. זה יהודי, הגיע לעיירה, זמן הבעל שם טוב. הגיע לעיירה אחרי כניסת שבת עם העגלה, נתקע בדרך. קיצור, כל הסיפורים, אנחנו מקצרים, זה ארוך. הגיע לכאורה חילל שבת. בא לרב בעיירה, הרב, מה אני אעשה? הגעתי, נתקעתי בדרך, היה לי כך, היה לי אחרת, חיללתי שבת, מה אני עושה? אמר לו, הרב, אתה צריך שנה שלמה, שני וחמישי להתענות. ועוד לא יודע מה להביא, לחפר על החילול שבת שלך. טוב, היהודי, איש עבודה ואיש עמל, בעל הגולה, כמו שנקרא, כן? יש לו עגלה, סחורה, לסחוב, בקיצור, לא פשוט, אבל אם הרב אמר, עושה, אנחנו רואים, אמונת חכמים. והתחיל להתענות, אחרי חודש וחצי, שהוא מתענה שני וחמישי, מישהו סיפר לו שבעיירה הסמוכה הגיע בעל שם טוב. הגיע בעל שם טוב, ודבר איתו, תראה, אולי יש לו כפרה, הלך הבעל שם טוב, אנחנו מקצרים, כן? הלך הבעל שם טוב, בעל שם טוב ריחס, ברוכה לבעל שם טוב, חילתי שבת ועניינים, אבל בעל שם טוב הבא, שתי שבתות תביא שתי חלות להכנסת אורחים בבית הכנסת. בהכנסת אורחים. תביא שתי שבתות את הסעודה, את השתי חלות, ובזה יתכפר לך. מה? אבל הרב אמר לי, שנה שלמה, תענית, וזה, אמרו לו, לך תקרא לרב שלך. טוב, הסיפור אומר שהוא קרא לרב שלו, ואמר לרב, צווה לביתך, יש לך 3 ימים. אתה לא יכול להעמיס על עם ישראל תשובה קשה. התשובה צריכה להיות באהבה. בחיבה, בקלות. אי אפשר אחרת היום. וככה היה, עם אותו רב. 3 ימים. אתה נותן תיקון, אתה עושה לך את התיקון המלא. זה בעל שם טוב. כן? אז היום, שעברו עוד כמה שנים, והגענו לארץ, אז ברור שכל מה שאנחנו צריכים לעשות, כפרה או כל דבר אחר, תשובה, יש דברים, חס וחלילה, חס ושלום, מדברים קשים. לא לעשות דברים כאלה. לא מתאים לנו, לא שייך. המקסימום, אומר המשנה ברורה, נגיד זה איך שהוא אומר, אומר, אדם חטא, ברגע שאדם חוטא, מה הוא מקלקל? את הנפש. אז עכשיו הוא הולך להתענות, לקלקל גם את הגוף, להחליש את הגוף. תעשה תעני דיבור. כך אומר המשנה ברורה. תעני דיבור, תאמינו לי, יום אחד בלי לדבר שטויות, דבר רק דברי תורה, באמת לא מזיק לאף אחד. אני מניסיון אומר את זה. לא מזיק. לאף אחד זה לא מזיק. אז זה הדבר הטוב ביותר. טוב, נתקדם. תענית ביום חמישי, זכר למחצית השקל. אחרי מנחה של הצום, או ביום ראשון בבוקר, למי שכמובן פורים אצלו ביום ראשון. מי שביום שני, או בתענית אסתר, או ביום שני, או בליל שני, ביום ראשון בערב, בקריאת מגילה כרגיל. בסדר? אחד מהשניים. למה אנחנו אומרים שלתת את מחצית השקל בתענית עצמה? כיוון שבקריאת המגילה בליל פורים של רוב העולם, אני מניח, אני מקווה שאנשים בלי ארנק. מדוע? כי זה מיד בסיום תפילת ערבית של שבת, של מוצאי שבת. אז אם מתפללים ערבית של מוצאי שבת, מן הסתם, הארנק עוד נמצא בבית. עכשיו, דבר אחד שיהיה ברור, זכר מחצית השקל הוא לא קשור בכלל לפורים. אין קשר בין פורים לבין מחצית השקל. חוץ מאשר, חוץ שזה פדיון נפש. טוב, אז אם הקדוש ברוך הוא פדה אותנו, אז ניתן את זה בפורים. מחצית השקל זה שייך לחודש אדר. לכן קראנו פרשת שקלים לפני ראש חודש אדר. משמיעים על השקלים באדר. מדוע? כי השקלים, מחצית השקל, זה בעצם תקציב קורבנות הציבור, התפעול השוטף של קורבנות הציבור של בית המקדש, התקציב השנתי. אין שום ויכוח, תוספת תקציב, הורדת תקציב. התקציב הזה ברור, לא תקציב של שנה, לא של שנתיים, לא של חמש, תקציב לדורות. מהו התקציב של בית המקדש? עם ישראל, מגיל 20, חלקי 2. בסדר? מתמטיקה פשוטה, יש נוסחה. כל אחד נותן מחצית השקל, זכרים, מעל גיל 20, וזה תקציב בית המקדש לאותה שנה. ומשתמשים באותו תקציב דווקא באותה שנה. לכן כבר באדר אוספים את התקציב הבא, כי מראש חודש ניסן אי אפשר להשתמש בכסף של שנה שעברה. כמו ספר תקציבים. מי שלא סיים את התקציב, אנחנו אומרים בצבא לפעמים, בוא נבוא בוא תקנה פה כמה דברים, תגמור את זה, כי אם יישאר לנו תקציב, שנה הבאה יורידו לנו, נכון? במקום להגיד, אתה חסכת והשארת תקציב השנה, שנה הבאה ניתן לך תקציב יותר גדול כדי לעודד אנשים לחיסכון. מה מעודדים אנשים? לשחיתות. תבזבז, חודש אחרון, תוציא הכל, כי אחרת אנחנו נאכל קש. מה עוד יש לך? בוא מסיבה לחבר'ה, בוא איזה ערב זוגות, ערב אני יודע מה. מכירים את זה, נכון? יודעים את הסיפור. זה דבר שלא יאומן. אבל טוב, הפוך על הפוך הכל, ונהפוך הוא, מה שנקרא. פורים. בכל מקרה לענייננו, הזכר למחצית השקל הזה יכול להיות בכל חודש אדר. אלא שאנחנו נוהגים לעשות את זה בפורים, אנשים מתכנסים. אנשים נותנים, עכשיו לשים לב להבדל גדול בין הזכר מחצית השקל לבין מתנות לאביונים. זה לא אותו דבר. שני דברים נפרדים. מחצית השקל היה הולך לתפעול בית המקדש. היום שאין לנו בית מקדש, נכון להיום, לא יודע מה יהיה מחר, או עד השקיעה מה יש לנו עוד זמן, עוד 20 דקות, ייבנה בית המקדש. בסדר, אבל אם לא נבנה, אז הדבר שמקיים את עם ישראל זה בעצם לימוד תורה. לכן זכר למחצית השקל נותנים ללימוד תורה, ישיבה, מכון מאיר, כן? זה בכלל ישיבה, תלמוד תורה, כן? מקומות כאלה שהם מקיימי תורה. מתנות לאביונים נותנים לעניים. זה סיפור נוסף. זה חובת היום, זה צריך להינתן דווקא באותו יום. מחצית השקל לא קשור לפורים בכלל.
בכלל
להשתמש בזה באותה שנה? לא. נותנים, להשתמש. תאמין לי שאם תיתן זכר מחצית השקל לישיבה, ישתמשו בזה באותה שנה. לא ישאירו את זה לשנה הבאה. בסדר? בוא. אם עוד תוך שבוע לא גמרו להשתמש בזה, זה כבר סיפור. אתה חושב שלמישהו יש כסף לחסוך לשנה הבאה? בסדר? אנחנו קרים את מחומר. בכל מקרה לענייננו, אז זכר מחצית השקל אפשר לתת ולהדגיש. אני מדגיש גם זכר למחצית השקל. לא להגיד מחצית השקל, כי זה זכר. כי מי שאומר מחצית השקל צריך להשאיר את זה לבית המקדש, קודשים. ראיתי פעם באיזה בית כנסת שעושים לי שבירך לאנשים שהוא תורם כך וכך למקדש. אוי ואבוי. תשאיר את זה למקדש. כמו מה אומר השולחן ערוך עוד מעט. כן, פסח. אסור לבוא ולומר אני הולך לקנות בשר. אסור לקנות בשר לפסח. אלא קורבן, סליחה, אלא בשר לחג. יום טוב. בשר. לא לקנות בשר לפסח, בשר לחג. כי אם זה לא פסח, זה כאילו, נכון שזה בקר וזה לא ניתן, רק עד גיל שנה, בסדר. אבל רק כשהוא אומר את זה, יכול להיות שזה הולך, כן, לקודשים. אז השולחן ערוך כותב להיזהר בזה. טוב. זכר למחצית השקל. כי זה פדיון נפש. פדיון נפש. נותנים גם לאישה מעוברת, נותנים גם לתינוק. בסדר? זה מנהגים. כל השנה, מישהו שחס ושלום יש איזושהי בעיה, אז הוא עושה פדיון נפש. תן זכר למחצית השקל. פדיון נפשותיכם. בסדר? בכל מקרה, זה מה שקורה בי"ד. סעודה שלישית בשבת ערב פורים. אומר המשנה ברורה, זה בסימן. סימן קוף פייחת, אומר המשנה ברורה, החל מוצאי שבת לחנוכה ופורים, אפילו אם גמר סעודתו בלילה, אינו מזכיר שחנוכה ופורים, רק ששבת לבד. כיוון דבלאבך יזכרת, מעין המאורה שחנוכה ופורים אינו אלא רשות. כנזכר ליל בסימן קוף פייזן, סעיף ד', וכתוב מגן אברהם ועוד הרבה אחרונים. זאת אומרת, יש לנו דיון גדול שמופיע בסימן קוף פייחת, בסעיף י', כן, האם אנחנו אומרים במוצאי שבת, כבר שיצא שבת, או כשיש ראש חודש או משהו כזה, האם אנחנו מזכירים את המאורה של סיום הברכה. זה דיון גדול, לא ניכנס לזה. בכל מקרה, מה שיוצא זה שיש דעות שאומרות שאם, למשל, מישהו עשה סעודת פורים וכבר הגיע הלילה, אז לא צריך להגיד על הניסים. אנחנו אומרים שכן אומרים, כן להגיד. אבל יש כאלה שאומרים שלא, יש פה דיון גדול וארוך. בכל מקרה לענייננו, אומרים רצה וחליצנו ולא אומרים על הניסים, גם אם ברכת ברכת המזון. במוצאי שבת, כבר יצאה שבת, אתה מאחר, ואתה הולך לקרוא עוד מעט מגילה ולהתפלל ערבית, לא אומרים, על הניסי. סדר התפילה, תן לי להזיז, תן לי להזיז, סליחה. כן, סדר התפילה בפורים שחל מוצאי שבת, תשימו לב, יש הבדל קטן בין ספרדים לאשכנזים, בסדר הזה של תפילת ערבית. לפי הספרדים אומרים, עמידה, לאחר מכן חצי קדיש, שובה השם, כן, וינועם, ואחרי וינועם אומרים, יושב בסתר עליון בלבד, בסדר? אחר כך מברכים ברכת בורא מאורי האש, להבדיל כמו תשעה באב, קוראים את המגילה, כי צריך את המגילה עם אור, אחר כך אומרים, אחרי סיום קריאת המגילה, ואתה קדוש, קדיש תתקבל, שיר למעלות, קדיש ועלינו לשבח. וספרדים. לבסוף, לאחר מכן מבדילים, ואומרים יין בסמים והבדלה, כמובן, בורא מאורי האש לא אומרים, כי כבר אמרנו לפני כן. אשכנזים, אחרת. אשכנזים אומרים עמידה, אחרי תפילת עמידה של ערבית, אומרים קדיש תתקבל, קוראים את המגילה, אומרים ויהי נועם, יושב בסתר ואתה קדוש, ברצף וקדיש שלם, כן, יש למה. סיום התפילה כבכל ערב, מי שאומר שיר למעלות אומר שיר למעלות, ומי שאומר מיד עלינו לשבח, עלינו לשבח, ואחר כך הוא מבדלה כרגיל. זאת אומרת, אצל ספרדים מקדימים את בורא האש למגילה, אצל אשכנזים אומרים את הכל ביחד. זה ההבדל בין ספרדים לאשכנזים. כן, סעודת פורים, אומר לנו השולחן ערוך, תראו למטה, מצווה להרבות בסעודת פורים, וסעודה אחת יוצאים ידי חובה. סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. אומר הרמב"ם, מקום מקום גם בלילה, ישמח והרבה קצת בסעודה. מוסיף על זה המשנה ברורה, סעיף קטן ג', ואפילו כשחל י"ד במוצאי שבת, שעשה סעודה חשובה בסעודה שלישית, כמו שצריך, מכל מקום צריך להרבות קצת בלילה לכבוד פורים. אך אינה סעודה כמו למחר, ששם צריך להרבות יותר. כתבו האחרונים שנכון ללבוש בגדי שבת, גם כן מבערב, ימצא אחר כך בביתו, לרוד דולקות ושולחן ערוך ומיטה מוצעת גם בליל פורים, זה כל שנה. וגם למי שמוקף, כן, ביום ראשון בערב, אותו דבר. לובשים בגדי שבת, לא באים לקריאת מגילה, לפורים עם בגדי חול. לשבח את הקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שיש לנו. בדקות שנשארו לנו, עשיתי סיכום. ואני אומר את הסיכום כיוון שיש לנו איזושהי מורכבות גדולה. א', מי שנמצא בעיר והולך למוקף, מי שנמצא במוקף והולך לעיר. קיצור, כל הסיבוב הזה של פרזים ומוקפים, עושים פעם, עושים פעמיים, כל שנה, כל שנה. וגם בשנה יש פה שאלה. השאלה היא למשל, בן אדם שנסע מירושלים לתל אביב לשבת, מה הוא עושה? או תל אביבי שנמצא בירושלים, וזה דבר שהוא הרבה יותר נחשב. דוגמה אני אתן לכם, חייל. חייל, איפה הבית שלו? איפה הוא גר כל רוב השנה? בבסיס. רוב השנה הוא גר בבסיס, אז איפה הבית שלו? בבסיס. אצל ההורים הוא אורח. הוא בא פעם בכמה שבתות, פעם בשבת, פעם. רוב הימים שלו. דרך אגב, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, אברום שפירא, ייחס ככה גם בני ישיבות. גם לגבי חנוכה, דיברנו על זה בחנוכה. גם לגבי פסח. גם לגבי מגילה. הבית שלך זה הישיבה. אתה מגיע מדי פעם לבית של ההורים. ושים לב לנקודה הזאת. זה גם לגבי הדלקת נרות חנוכה, בדיקת חמץ. גם פה לגבי פורים. הבית שלך זה בישיבה. איפה הישיבה שלך? בירושלים. כמה ימים בשנה אתה אצל ההורים, אם אתה תלמיד טוב? חודשיים? גג? שלושה שבועות בין הזמנים, עוד שלושה שבועות בין הזמנים, עוד קיצור. חודשיים פלוס אתה נמצא. רוב השנה שלך אתה נמצא בירושלים, זאת אומרת, הבית שלך בירושלים. וכאן מכניס הרב שפירא את הממד הזה, את הנקודה הזאת, של איפה אני קורא את המגילה כשאני נמצא בשבת בירושלים. אם אני ירושלמי, לשים לב לנקודה הזאת כי היא חשובה, ולא הרבה אנשים עמדו עליה. הרב שפירא, כיוון שהוא החזיק ישיבה, ראש ישיבת מרכז הרב, כן, ישיבה המרכזית העולמית, היה חייב לדון בדבר גם בנושא חנוכה, גם בנושא פורים. ולכן, אני אגיד את האמת, גם בשיוטים, בתשובות של הקדמונים, לא מופיע בצורה רחבה, גם לא בשולחן ערוך, העניין הזה של אדם מחליף מקום פעמיים. הרי מישהו שיוצא לדרך, מי חושב לחזור אחרי יום לאותו מקום? או מי חושב להחליף מקום באמצע פורים? אני סיפרתי את זה שכשהגיע אלנבי לירושלים, לארץ ישראל לירושלים, סללו במיוחד בשבילו את הדרך מיפו לירושלים. מופיע בספרים שזה לפני 100 שנה, בדיוק 100 שנה, כן, בדיוק 100 שנה, בדיוק 100 שנה. הגיע לירושלים, כן, ומסופר שקיצרו את הדרך לירושלים, והיא עומדת כעת רק על 16 שעות. הבנו? לפני כן היו מגיעים עד שער הגיא, נחים שם בחן, בבוקר קמים ועולים לירושלים. ואז קיצרו את הדרך והיא עומדת על 16 שעות. בראבו, זה משהו אדיר. 16 שעות. עוד מעט עם הרכבת מגיעים ב-16 דקות. 16 דקות, לא? 26 דקות, שם הוויה, שיעלו לירושלים ושם השם. הבנתי. אבל לשים לב לקיצורי דרכים שיש לנו. זה דבר שלא יאומן. כבישים שנבנים בארץ. אנחנו בגאולה, אין מה לעשות. אז ממש ככה. אתה רואה, אתה נוסע ממקום למקום. אז אנשים חושבים שיש להם קפיצת הדרך. בסך הכל יש אספלט בדרך. לא קפיצת הדרך, אספלט רחב. כמה נתיבים, אתה נוסע חלק, ואחרת בכלל, ממש. וכל מי שנוסע רואה שהדברים ברוך השם, כמי שירושלים תל אביב, טוב, את ירושלים תמיד זה קשה להגיע, גם אם מנהרות לא מגיעים, לוקח שעתיים, בסדר, הבנתי, אבל זה משיח. בכל מקרה לענייננו, אומר הרב שפירא, ולכן הוא בירר את העניין הזה, אני לא יודע עוד מי בירר את זה בצורה כל כך מסודרת ומרוגנת, לא מכיר משהו כזה שמישהו עשה בצורה הלכתית טובה, כמו זה, אם אני מותר לי לתת ציונים, כמובן גדול הדור, אבל בכל זאת אני אומר, לשים לב לעניין הזה, שהוא אומר, זה תלוי אם אתה ירושלמי או לא ירושלמי. אם אתה ירושלמי, כדי לקרוא מגילה במוצאי שבת, כי אתה בלילה מתעתד לצאת מירושלים, אתה לא יכול לקרוא אם אתה עדיין בירושלים. כי אתה תתחייב כמו ירושלים בתתוו, אם אתה ירושלמי. כדי לקרוא מגילה אם אתה ירושלמי, אתה צריך לצאת מחוץ לירושלים. זאת אומרת, שם ירושלים גבעת זאב, למודיעין, לא יודע לאן, למעלה אדומים, שגם שם הוא היה אפילו מקור הזה ירושלים, ושם תקרא בגילה. אבל מישהו לא ירושלמי, דוגמה כמו שאמרנו חייל, או סתם יהודי שבא להתארך בירושלים שבת זכור, כיוון שהוא רוצה למחרת להיות בביתו, אפילו שהוא ישן פה בירושלים, למחרת הוא רוצה להיות בביתו, הוא יכול כבר עכשיו לקרוא מגילה בירושלים. לשים לב לנקודה הזאת. זה משהו שלא כתוב בשום מקום אחר. כי אין מי שברר את זה. זה לא מופיע בשום מקום. ירושלמי. ירושלמי שרוצה לעזוב את ירושלים, הוא לא יכול לקרוא מגילה אם הוא לא עזב את ירושלים בפועל. תל אביבי. חייל. בחור ישיבה שגר מחוץ לירושלים. בישיבה מחוץ לירושלים. ובא להורים לשבת להתארח בירושלים. יכול כבר במוצאי שבת לקרוא את המגילה. אפילו שהוא עוזב בבוקר. כי בדעתו לחזור למקומו. ברור העניין הזה? זה כתוב לכם פה. בוודאי. בוודאי, צריך מניין. יש. יש פה בית חיים, יש פה עוד מקומות, במכון יש? מה? כן. אבל צריך מישהו, אם הוא לא ירושלמי, שיקרא. אם הוא ירושלמי, הוא חייב לצאת מירושלים קודם. ואחר כך לקרוא את המגילה. בסדר? אנחנו לא צריכים לקרוא את זה, אתם יודעים לקרוא לבד, נכון? הסברתי את הדברים. אם הוא לא ירושלמי, יכול לקרוא פה מיד בצאת שבת. אם הוא חושב לחזור. חייל, אורח.
חושב לחזור ל...
ודאי, כן. בסדר? אני אקריא את זה, אני לא יודע, צריך? מי נותן שחורים? מי שואל? י' ד' בירושלים ראשון בערב, שני. כן. אבל יש מניינים מיוחדים, יש מניינים מיוחדים בצאת שבת בירושלים בשביל האנשים שצריכים להיות מחוץ לעיר. אבל לשים לב לנקודה המרכזית הזאת, שפוסק אותה פה הרב שפירא, שבחור ישיבה, הבית שלו זה הישיבה, ואם הוא ירושלמי, זאת אומרת הישיבה שלו בירושלים, כדי לקרוא מגילה, גם אם הוא רוצה לנסוע אחר כך לתל אביב, חייב לצאת מירושלים קודם, הוא לא יכול לקרוא מגילה לפני שהוא יצא מירושלים. הנושא הזה ברור? זה חידוש. אבל זה חידוש, פרוש הוא כתוצאה מהבירור של מה זה מוקף, כן, פרוס בין יומו וכו'. זה בעצם ההסבר. רוצים שאני אקרא את זה או ש... מי נותן שיעור אחרי? הגיע כבר? לא, לא, דברו. מי נותן אחרי שיעור? הוא פה? תבדוק, מה היה?
הרב, אם מישהו יצא לעיר אחר, למשל שיצא לברזיל, הוא לא יתחייב בברזיל, הוא יכול להתבשם ולאכול
מה שהוא
נמצא.
מתי, איפה?
אם נגיד ירושלמי שיצא ביום ראשון בבוקר.
כן, 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 מי שיתחייב בירושלים. לא, לא הבנתי. ירושלמי שביום ראשון בבוקר נסע לעבודה מחוץ לירושלים?
אצל הרב שלו במקום אחר.
נו. מה הקשר בינו לבין פורים? לא, כמו כל יום בשנה. כמו היום, אותו דבר. הוא מתחייב רק בירושלים, בתתוו. דרך אגב אני אומר, לשים לב לעניין הזה של הביסום, שהוא דבר חשוב ביותר, אבל דבר אחד, אני נתקלתי בו השנה, ככה מישהו העיר לי את זה, נשים לא שייכות בנושא השתייה. אישה שותה רק מעט בפני בעלה, ומי שלא התחתנה, שתתחתן. עכשיו. בסדר? כבוד בנות ישראל, אני מבקש לשמור על כבוד בנות ישראל. זה בעצם הבסיס. אישה סתם לא שותה. צריכה להיות בקונטרול. זה כבודה. איך אמרתי במקום שיסו להתווכח איתי? אני תשמעו, אם בחור יוצא ממכון מאיר והתגלגל שיקור, ברחוב, כולם יצחקו ואיך אומרים, יש לנו פורים. אבל אם זה יקרה לבת, הייתי אומר, עם ישראל פחות מכובד. ברור הנושא הזה? שיהיה ברור, כי אני שמעתי שיש מקומות שלא קשור לבנות הדבר הזה. בנות קצת בפני הבעל, ואם לא בפני הבעל, אז בפני אבא. כן, אבל אבא כזה שיש מורה בפניו, כן? לא אבא כזה שמטטים אותו. בסדר? יפה, אז הרב יואב הגיע. תקראו לבד את מה שכתבנו פה, הכל מוסבר, נראה לי בעברית קלה ופשוטה, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם כולם בעזרת השם. כל טוב.